אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
איפה אנחנו? מבחינת רפיח, העסקה, ארצות הברית, הכל קשור להכל והקשר הזה הוא מסובך. רק השבוע ישראל בצעדים ראשונים של פעולה ברפיח, אחרי שבועות של הודעות.
תחנות הכרעה כאן קודקוד. המשימה שלנו היא לתקוף ולכבוש את האויב שנמצא במרחב רפיח, כשבדרך נתקוף ונכבוש.
חמאס הודיע שהוא מסכים לעסקה, אבל לא זאת שישראל הסכימה לה, או אפילו ידעה עליה.
The news of Hamas accepting this ceasefire proposal comes just after President Biden spoke with Netanyahu. What more do we know about this deal and
וארצות הברית הודיעה שמקפיאה העברת חלק מהנשק לישראל.
We are currently reviewing some near-term security assistance shipments in the context of unfolding events in Rafah.
ואם נדייק את אותם מתקנים שמאפשרים לפצצות להפוך למדויקות יותר וקטלניות יותר, כאמור יש יותר ויותר דיווחים בתקשורת האמריקנית שזה אכן קורה ובשבועות
מסובך כאמור, השאלה אם פתיר. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואלי של כאן. בפרק הזה אנחנו עושים סדר, עושים סדר בהכל. איפה עומדת העסקה? מה אומרת תשובת חמאס להצעה? מה הסיכוי שהעסקה תצא אל הפועל? ובמקביל, מה קורה ברפיח ובשאר חלקי עזה? איך עדיין יורים עלינו? ומה מבחינת חמאס הוא כפסע מניצחון או הפסד? נעשה את זה באמצעות שניים שיודעים. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, וסולימן מסוודה, כתב מדיני ופוליטי. שלום סולי.
שלום תמר.
בוא נחזור לרגעים הדרמטיים. שני בערב, ממש רגעים לפני המהדורה, מתקבלת תשובת חמאס.
לפני זמן קצר, חמאס בהודעה דרמטית מסכימים להפסקת אש ומקבלים את ההצעה המצרית. מיד נהיה כאן עם כל הפרטים ומה יש בהסכם הזה.
נכון, זה קורה, אם אני זוכר נכון, ב-28, וכנראה שחמאס לא סתם בחרו בתזמון הזה, הם יודעים טוב מאוד לתזמן דברים לפי המהדורות כאן בישראל. הדלפה בערוץ אל-ג'זירה, שחמאס גם מדי פעם אוהב לפרסם שם דברים, שהנהגת הארגון מסכימה להצעה המצרית. אני זוכר שראיתי את הפרסום הזה, ואת יודעת, היו לי הרבה תחושות, מכיוון שאם הכותרת המאוד קצרה הזאת נכונה, זה אומר שאנחנו בדרך לעסקה, כי יש את ההצעה המצרית, ישראל כבר נתנה את הסכמתה להצעה הזאת כמעט 3 שבועות לפני כן, ואם באמת חמאס נתנו את האישור שלהם אחרי סבב שיחות שהיה בקהיר, אז זה אומר שאנחנו בדרך לעסקה. ואז יוצאת הודעה רשמית מתמם, שמנהיג הארגון הנייה שוחח עם ראש המודיעין המצרי, שוחח עם ראש הממשלה הקטרי, הודה להם על המאמצים ומסר להם את תשובתו החיובית להצעה. עכשיו אנחנו כמה דקות למהדורה, אתה כמובן מבין שזה הסיפור הפותח, אתה בכלל תכננת לדבר על משהו אחר, ומהר מאוד עושים שיחות עם מקורות כאן בישראל, גם מקורות לא ישראלים, כדי להבין האם באמת יש תשובה חיובית, והתשובה החיובית היא למה. מה שאני זוכר, המקורות הישראלים אמרו לי, חכה, עדיין אין מה לסמוח כאן, מכיוון שהתשובה הזאת לא טובה לנו. ושאלתי למה, כי זו הצעה מצרית. אמרו לי, אנחנו קיבלנו מודיעין שזו הצעה חד צדדית שגובשה על ידי מצרים וקטר, וכנראה גם ארצות הברית ידעה מהדבר הזה ולא ידעה את ישראל. וההצעה הזאת כן מתבססת על הצעה קודמת שישראל הסכימה לה, אבל יש בה שינויים מרחיקי לכת, ולכן צריך לחכות ולקבל את התשובה שלהם. התשובה אכן מגיעה בשעה 9:30 בערב, ובישראל מבינים שזה מתווה אחר לגמרי ממה שהם סיכמו לו.
כלומר, יש בעצם הפתעה גדולה בצד הישראלי מהעניין הזה.
הייתה הפתעה מוחלטת, תמר. גם בדרג המדיני, גם בדרג המקצועי שמנהל את המסע ומתן, גם בדרג הצבאי. אני כן יודע, וגם פרסמנו את זה, שהיו איתותים מהצד המצרי, איתותים לא חיוביים, אבל לא ידעו שבישראל שזה המצב, עד כדי כך שיש מתווה כמעט שונה לגמרי, שהמתווכות שיתפו פעולה עם חמאס במתווה הזה, ושארצות הברית גם ידעה מזה, אמנם לא ניסחה אותו יחד איתם, אבל ראש ה-CIA היה שם וידע מזה, והאחרונים שגילו הם ישראל.
וכל מה שדיברנו עליו, סולימן, זה כשהטנקים שלנו על הגדרות, על המעבר, ובעצם צריכים לקבל החלטה מיידית מה עושים. נכנסים, לא נכנסים, פעולה לא פעולה.
הטנקים היו על הגבולות, בפרימטר, מה שנקרא, ואחרי התשובה של חמאס, מתכנס קבינט המלחמה טלפונית, מחליט פה אחד שהתשובה הזו תשובה לא טובה ואי אפשר לעבוד איתה, וגם מתקבלת החלטה פה אחד שצריך להפעיל לחץ כאן ועכשיו. והדרג המדיני, יחד עם ראשי מערכת הביטחון, מקבלים את ההחלטה הזאת להשתלט על מעבר רפיח, מתוך הבנה שזה יכול לייצר את תחילתו של לחץ על חמאס, שמצד אחד זו לא התוכנית לכיבוש רפיח, לא הפשיטות הממוקדות ולא הכניסה המסיבית, במיוחד הכניסה המסיבית שאי אפשר לעשות עכשיו כל עוד שיש ריכוז גדול מאוד של אוכלוסייה שעדיין חיה שם. מהצד השני, אמרו כאן בישראל, אפשר להגיע למעבר רפיח יחסית בקלות, וראינו איך באמת תוך שעה, שעתיים, הטנקים של צהל כבר הגיעו לצד הפלסטיני של מעבר רפיח.
רפיח בידינו! מעבר רפיח בידינו!
אני יכול להגיד לך שכן הייתה דילמה שם אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, אבל בסופו של דבר, כן, ההחלטה התקבלה פה אחד, מתוך הבנה שאתה לא מפעיל על חמאס לחץ בחודשים האחרונים, לחץ צבאי, והוא מקשיח עמדות. אז אם מתחילים להפעיל את הלחץ, אולי יהיה שינוי, אבל שימי לב גם לתרגיל שעשו בחמאס לישראל. כנראה שהם ידעו שהטנקים על הגדרות, ולא כנראה, באמת ידעו, אפרופו הירי שלהם לכרם שלום, שגרם לנפילתם של חיילים, הם ידעו שמשהו הולך לקרות, ואמרו, אנחנו נשגר את התשובה שלנו ונפרסם אותה בכל העולם לפני שצהל נכנס. וככה אנחנו נצטייר בעולם כאלה שהחזירו תשובה בתיווך מצרים וקטר וגם ארצות הברית, ובכל זאת ישראל דוחה את התשובה הזאת ונכנסת לרפיח.
סולימן, תכף נחזור אליך, אבל זה זמן טוב לעבור באמת לצד העזתי. להבין מה המצב בדיוק ברצועה ואיך רואים את הדברים מנקודת המבט של חמאס. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, הוא שיודע את כל הדברים האלה, והוא עם התמונה משם. שלום אליאור.
שלום תמר אלמוג.
איפה אנחנו נמצאים בעצם? מבחינת לא באמת ברפיח, אבל באזור ובכלל ברצועה.
תראה, אני אצרטט לך את המפה כדי שנוכל להבין את זה בצורה גרפית, למרות שאנחנו במצב רדיו. ציר פילדלפי מתחיל באזור כרם שלום במזרח, ומסתיים ברפיח בים במערב. אורך הציר הזה הוא 14 קילומטר, כאשר צהל נכנס בעצם עד מעבר רפיח.
עוד טוב למעבר רפיח!
מעבר רפיח נמצא 3 קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל, כלומר מכרם שלום, ובעצם מה שצהל עשה כאן זה כניסה ל3 קילומטרים של ציר פילדלפי מתוך 14 קילומטרים. עכשיו, החלק הזה הוא החלק הפשוט יותר. מדוע? משום שציר פילדלפי הוא לא כולו מיושב. החלק שלא מיושב הוא בעצם החלק מכרם שלום עד מעבר רפיח. מה שנמצא שם זה שדה התעופה הרוס בדעניה, מה שהיה פעם שדה תעופה לפני כמה עשורים. וקצת בתים, אזור כפרי, מעט מאוד מבנים, מעט מאוד אנשים, וישר בעצם אפשר להגיע עד מעבר רפיח. אחרי מעבר רפיח יש את מעבר סלאח א-דין. מעבר סלאח א-דין זה מעבר לא רשמי אגב, שנבנה בדיוק עבור הצרכים של חמאס, ומשם עוברות סחורות מסיני לתוך רצועת עזה, כאשר חמאס בעצם שולט על המעבר הזה מבחינת המיסים, גביית המיסים שהוא עושה עבור סחורות, ומדובר בהרבה מאוד כסף. אם נמשיך הלאה, אז אנחנו מגיעים לחלק שמוכר יותר לציבור הישראלי כציר פילדלפי, וזה אזור מנהרות ההברחה. איפה הבעיה? שמנהרות ההברחה והחלק של מנהרות ההברחה בציר פילדלפי נמצא באזור שהוא מאוד מאוד מיושב. כלומר, אם צהל יגיע לשם, ואני מקווה שהוא יגיע לשם, הרי שהוא יצטרך להיכנס ממש לתוך רפיח, וכאן מדובר על משחק הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, והרבה יותר איטי גם. צריך לזכור, הכניסה למעבר רפיח הייתה מאוד מאוד מהירה במונחים צבאיים, אבל הגעה משם עד לחלק של ציר פילדלפי שבו נמצאות מנהרות ההברחה, הוא גדול, הוא ארוך, יש שם בעצם 9 קילומטרים שנותרו לצהל להשתלט עליהן, ואין 9 הקילומטרים היותר מורכבים, עד בעצם להשתלטות מוחלטת על כל הציר הזה.
אז ממה שאתה אומר, אליאור, אחת הסיבות שרפיח ומעבר רפיח כל כך חשובים לחמאס, זה ששם בעצם מקור שלא מעט הכספים שלו, וגם מקור ללא מעט סחורות, נקרא לזה ככה, שיכולים להכניס לתוך הרצועה. למה עוד רפיח היא מרכז הכובד מבחינת חמאס?
תראי, רפיח היא עורק החיים של חמאס בדיוק מהנקודות שאת ציינת. גם מעבר רפיח, שמעבר רפיח נזכיר, הוא לתנועת אנשים. בעצם הדרך הכמעט יחידה היום, או בשנים עברו, ליציאה של אנשים, כולל אגב במלחמה, הייתה דרך מעבר רפיח. אגב, גם כל המסעיות שראינו נכנסות, כל הסיוע ההומניטרי נכנס דרך מעבר רפיח. אז זה עורק החיים של חמאס מבחינת יציאה וכניסה של אנשים לתוך הרצועה וממנה. מעבר סלח א-דין, כמו שאמרנו, הוא מעבר סחורות, וזה מאוד חשוב לחמאס, כי זה בסוף הרבה מאוד כסף שנכנס שם. ויש דבר נוסף, בגלל שאין ממש ביקורת בצד המצרי, ויש הרבה שחיתויות ושוחד וכל מה שאת יכולה לתאר לעצמך, חמאס בעצם יכול להכניס ממעבר סלח א-דין, נגיד פחות כלי נשק, פחות טילים, אבל מה הוא כן יכול להכניס? מלט, לדוגמה, שזה מוצר שהוא חייב אותו לזרוע הצבאית שלו לשם בניית מנהרות. כך נבנו המנהרות ברצועת עזה. ולכן האזור הזה הוא מאוד מאוד חשוב לו. מנהרות ההברחה זה ברור, כן? זה לא צריך להסביר את זה יותר מדי. ברגע שאין לו מנהרות הברחה, הרבה הרבה יותר קשה לו להכניס אמצעים וחומרים לתעשייה הצבאית שלו בתוך רצועת עזה, ולכן יש חשיבות קריטית עבור חמאס וגם כמובן עבור ישראל בציר פילדלפי.
עכשיו בוא נדבר אליאור על האזורים האחרים ברצועה. מה קורה שם?
אוקיי, אז תראי, כשאנחנו מסתכלים וממפים את רצועת עזה נכון להיום מבחינת המלחמה, אז ישנם בעצם שני אזורים עיקריים שבהם צהל עדיין לא פעל. האחד הוא כמובן רפיח העיר, שמה שאנחנו רואים בימים אלו זה רק את ההתחלה של ההתחלה של פעולה בתוך העיר רפיח. והמקום השני זה במרכז רצועת עזה, אזור דיר אל בלח ונוסירת. אלו שני מקומות שבהם יש עדיין ריכוזים גדולים, גם של הזרוע הצבאית של חמאס, וסביר להניח שגם חטופים שלנו, רובם, נמצאים בשני המקומות הללו, גם ברפיח וגם בדיר אל בלח, באזורים שצהל עדיין לא פעל בהם, אבל צריך לסייג את זה. יש גם, וצריך לומר את זה, חטופים במקומות אחרים שצהל היה בהם, יצא מהם, כמו חאן יונס, כמו העיר עזה, על כל שכונותיה מאוד מאוד גדולות, ועוד בכל מיני מקומות פה ושם שפזורים ברצועה. וצריך לזכור, היום צהל לא נמצא ברצועת עזה למעט שני מקומות. אחד, מעבר רפיח, ובעצם כל הציר שהוא יצר מכרם שלום למעבר רפיח ממש בימים האחרונים. והמקום השני זה מה שנקרא הנקז, החלק, המסדרון, שבעצם מבטר את רצועת עזה לדרום וצפון, שם צהל שולט. בשאר המקומות צהל נכנס ממש למבצעים כירורגיים, ואני חייב לומר שבשבועיים, שלושה האחרונים, גם זה אפילו כמעט לא היה, למעט איזשהו מבצע אחרון באזור בית חנון בצפון הרצועה. בשאר המקומות צהל כבר לא נמצא, גם לא בצפון הרצועה וגם לא באזור חאן יונס.
אז מיד נחזור לנושא החשוב החשוב ביותר של החטופים שהזכרת, אבל עוד קודם, הסרטוט של המפה מסביר איך בעצם עדיין ממשיכים לירות מעזה.
נכון, ברגע שצהל משתלט על אזור מסוים, בואי ניקח את נגיד בית חנון ובית לאיה, שתי עיירות מאוד מאוד גדולות בצפון הרצועה, די קרוב לעיר סדרות, אז ראינו ירי גם לכיוון אשקלון מרצועת עזה וגם לכיוון סדרות בחודש האחרון כמה וכמה פעמים, כאשר מקור הירי לרוב יוצא מהאזורים הללו. אבל צהל היה שם, צהל קבע, צהל פרק למעשה את הגדודים שנמצאים שם. אז מה בעצם קורה? זה שמפרקים גדודים לא אומר שהרגו את כולם, השמידו את כולם ואין שם יותר זרוע צבאית של חמאס. יש עדיין חוליות שנמצאות שם, הן בדרך כלל פועלות בצורה מקומית ועצמאית באופן יחסי. בעצם אותן חוליות מבצעות ירי כשהן יכולות, גם זה ירי מאוד אקראי, שמתרחש יחסית בתדירות נמוכה, וגם אנחנו לא רואים מתחים גדולים. אבל זה לא משנה מבחינתה. מה שמבחינתה משנה זה עניין ההטרדה של תושבים שחזרו לעוטף עזה, ראי נגיד סדרות. והדבר השני הוא כל העניין האזרחי, שהוא לא פחות חשוב. חמאס מנסה בתקופה הזאת שצהל לא נמצא, בכל מקום שהוא לא נמצא, להשיב לעצמו את המשילות באזורים שצהל יצא מהם. ככה אנחנו רואים למשל בעיר עזה, שמגיעים לשם קבעים אפילו ממערך ההגנה האזרחית, ואת רואה שהם עושים מסיבת עיתונאים משם, נגיד לפני כמה ימים, שמסיבת העיתונאים הזאת מטרתה היא אחת, להראות אנחנו כאן. נעבור לשלב אחר, אפילו ברמת החינוך. משרד החינוך של חמאס כבר הצליח לפתוח גני ילדים מחדש באזור העיר עזה, כאשר כל הצעדים הללו, ויש עוד, אני רק נתתי שתי דוגמאות, כל הצעדים הללו הם חלק מחזרת המשילות של חמאס לאזורים שבהם כבר צהל לא פועל, וניסיון שלו להראות גם לנו, לישראל, אבל גם לתושבים ברצועת עזה, שהוא עדיין השליט, שהוא עדיין הריבון, שישראל לא פירקה אותו, שישראל לא מוטטה את היכולת השלטונית שלו, היא אולי פגעה בו, כן, הוא מודה בזה, אבל היא לא הצליחה להשמיד אותו לגמרי, וזה תמר מה שיקרה בכל מקום. גם אם אנחנו ניכנס לרפיח, נשמיד שם ונפרק את כל ארבעת הגדודים שיש לזרוע הצבאית של חמאס שם. אנחנו לא נשאר שם, בדיוק כמו שלא נשארנו בחאן יונס. אך נצא, ואז באיזשהו שלב חמאס עוד פעם יצא, אם נקרא זה בהגדרה הזאת, מהחורים שלו, יחזור ללמעלה ויתחיל עוד פעם לנסות ולהשליט סדר, בוודאי במקומות שהם קריטיים לישראל, כמו ציר פילדלפי וכל המעברים המסחריים שמכניסים בעצם את כל הציוד שחמאס רוצה בו לתוך רצועת עזה.
בוא נחזור אל יור עכשיו לנושא של החטופים ועל הקשר בין הפעולה ברפיח לבין העסקה.
אוקיי, אז צריך לשים לב, תמר, שבשבועות האחרונים חמאס סירב לכל אחד מהמתווים שהוצאו לו לעסקה בינו לבין ישראל. הוא עמד מאוד על העקרונות שלו, שמר עליהם לגמרי, אני חייב לומר, הוא ממש לא זז מילימטר מהדרישות שהוא העלה בפני המתווכות, ולכן כל הסבבים של המסע ומתן נכשלו. כאשר פתאום אנחנו לפני כמה ימים, השעה 28, 10 דקות לפני מהדורה, ובום, הודעה של חמאס, אנחנו מקבלים את המתווה המצרי. מה בעצם קרה כאן? קרו כאן כמה דברים. קודם כל, חמאס הרגיש את הקרקע זזה מתחת לרגליו, או במקרה הזה מתחת לראשו, אם הוא במנהרות, משום שישראל סוף סוף ממשה את האיום שלה להיכנס לרפיח, והיה קשר ישיר בין ההבנה של חמאס שישראל מתחילה בפינוי אוכלוסייה, זה אומר שישראל ממש קרובה לכניסה לרפיח, לבין החלטתו לקבל את המתווה. הדבר השני הוא שהמתווה שהוגש לחמאס מסתבר בדיעבד, לא היה המתווה שעליו דיברו הצדדים רק שבוע קודם לכן בקהיר. מה קרה? המצרים העבירו לחמאס מתווה הרבה יותר מרוכח, כנראה ללא ידיעת ישראל בכלל. וחמאס קיבל את המתווה הזה מבלי שישראל יודעת. ואז בעצם מה שקרה זה שישראל סונדלה לצד, לפינה, כי חמאס אומר כן למתווה, גם אם הוא מתווה מרוכח יותר עבורו, והוא אומר, אנחנו מקבלים את המתווה כמו שהוא, כמו שהוא הוגש לנו על ידי הקטרים והמצרים, אלא שהמתווה הזה זה לא המתווה שדובר במקור. הוכנסו בו כל מיני שינויים לטובת חמאס, לא גדולים מדי, אבל שינויים שהם היו מספיק קריטיים עבור ישראל, וישראל נכנסה כאן לבעיה. האם להמשיך את הפעולה ברפיח, או לשלוח צוות מסע ומתן ולנסות מה שנקרא לשפר עמדות במתווה הזה. ומה שישראל בחרה לעשות זה שני דברים. זה גם להמשיך את הפעולה ברפיח, וגם לשלוח צוות מסע ומתן לקהיר, כאשר אני מניח שהטקטיקה הישראלית הייתה מאוד פשוטה. להמשיך ללחוץ את חמאס בפעולה הצבאית, כדי להביא אותו לוויתורים יותר גדולים מבחינתו, וגם לא לומר לא למתווכות, וכן לנסות ולהגיע לאיזשהן הסכמות לגבי אותו מתווה. עכשיו, בסוף אותו מתווה, מבחינתנו, הדבר הכי חשוב זה החטופים. מבחינת חמאס, הדבר הכי חשוב בו זה התחייבות ישראלית שהמלחמה נפסקת עם השגת עסקה. זה אירוע שהוא מאוד דינמי, יכול להשתנות בשעות, אם לא אפילו בדקות לעתים, לפחות בחלקים הקריטיים שלו.
כלומר, מבחינת חמאס, הוא הסכים א', כי הוא קיבל הצעה מרוכחת, וב', כי הוא הבין שרפיח על הפרק. אם שני הדברים האלה יורדים מסדר היום, חמאס לא מקדם שום עסקה מבחינתו.
נכון, צריך לזכור שוב, הדבר שהכי חשוב לחמאס בשלב הזה, הוא להגיע להתחייבות ישראלית עם ערבות אמריקנית, מצרית, קטרית ושל האום, לכך שהמלחמה הזאת מסתיימת. לפי איך שזה נראה, חמאס לא יסכים לשום דבר אחר, ויש לו גם מה שנקרא פלן בי מבחינתו, לכך שהמסע ומתן הזה לא יצליח, לכך שישראל כן תיכנס לרפיח, לכך שהיא כן תצליח לפרק או לנסות לפרק את ארבעת הגדודים הנותרים שלו. מה עומד על הפרק מבחינת חמאס? שני דברים. אחד, הוא יכול לעשות דבר שחשפנו אותו אצלנו במהדורה לפני כמה ימים, וזה לפוצץ חלקים מאוד גדולים של גדר המערכת בינו לבין מצרים, כדי שהמוני הזאתים ינהרו לתוך סיני. יכול להיות שהמצרים לא ייתנו לזה לקרות, כלומר הם, אין אצלם קווים אדומים, והם יעצרו את זה גם אם יהיה שם טבח המוני. אם יהיה שם טבח המוני וחמאס לוקח את זה בחשבון, וזה לא כל כך מפריע לו, מה שכן הוא רוצה להשיג בתמורה לטבח המוני הזה, זה שהעולם יבוא ויגיד, תעצרו, כולם לעצור, המצרים לעצור, חמאס לעצור, ישראל לעצור.
ובכל מצב אחר, מבחינת חמאס, אין על מה לדבר ואין החזרת חטופים?
אני לא רואה את חמאס מסכים להחזיר את תעודת הביטוח הכי גדולה שלו, שזה החטופים, הכי גדולה שלו לשרידות של אנשיו, לפחות הבכירים, ובעיקר השלטון שלו ברצועת עזה, בלי החטופים. הם תעודת הביטוח שלו, ולכן כדי לוותר עליהם, הוא יצטרך לקבל מבחינתו הישג מאוד מאוד גדול. וההישג שהכי חשוב לחמאס, זה כל עניין סיום המלחמה. זה הדבר שהוא הכי קריטי כרגע עבורו, והוא התקשה מאוד, מאוד, לוותר על הדבר הזה ולשחרר את כל החטופים. אני לא רואה תסריט כזה שקורה במסע ומתן, אלא אם קורה כאן נס ולחץ צבאי מצליח להגיע לפחות למרבית החטופים. אבל צריך לזכור, אנחנו 7 חודשים לתוך המלחמה, כמה חטופים שוחררו בפעולה צבאית? 3. זהו, זה הכל. 3 מתוך 132, שברור לכולנו שלא כולם חיים, שחלק גדול מהם אפילו לא נמצאים בחיים, ולכן לישראל אין כל כך ברירות, כי הפעולה הצבאית לא הצליחה במשך 7 חודשים עם 4 אוגדות מתמרנות להביא לשחרור מסיבי של חטופים, למעט כמובן הפעימה הראשונה, אבל אז זה היה סיפור אחר לגמרי, וחמאס חשב שהוא יקבל מזה משהו אחר לגמרי. הוא כמובן נכזב, תקוותיו לשמחתנו נכזבו, והעסקה הזאת יצאה לפועל. הוא למד את הלקח, תמר. הוא לא יעשה את זה כנראה שוב, אני לא רואה אותו עושה את הדבר הזה שוב, ולכן גם אנחנו, כישראל, כמדינה, כמקבלי החלטות, נמצאים פה בפלונטר מאוד מאוד מורכב עבורנו, עם החלטות מאוד מאוד קשות.
אליאור לוי, תודה רבה לך.
תודה, תמר.
עכשיו בוא נחזור לתשובה של חמאס. אתה פרסמת את המסמך המלא של התשובה. אחרי ההפתעה ומעבר להצהרות, בישראל חושבים שיש עם מה לעבוד?
כשקיבלתי את המסמך המלא בערבית, איזשהו מקור ששלח לי את זה גם די בהתחלה, אני קראתי את המסמך המלא בערבית והייתי מופתע לגמרי, כי באמת ראיתי שם פרטים שאמרתי לעצמי, אין מצב שישראל תסכים להם, שזה רוב הפרטים, במיוחד בחלק הראשון של העסקה, אבל מהצד השני אמרתי שיש חשיבות גדולה מאוד לתרגם את המסמך הזה לעברית ולפרסם אותו, מה שנקרא as is. כי אנחנו, תמר, עד עכשיו דיברנו על כל המתווים וההצעות והתשובות של חמאס במילים של איך בישראל מתארים אותם, בין אם מדובר בתשובה הזויה.
כניעה לדרישות ההזויות של החמאס, שמענו עכשיו, לא רק שלא תביא לשחרור החטופים, היא רק תזמין טבח נוסף.
או תשובות שאולי אפשר לעבוד איתם. מה זה אומר? כל פעם היו טפטופים של הדלפות, מה יש בתשובת חמאס ומה יש בתשובת ישראל. ופה, אני חושב בפעם הראשונה, אפשר היה לראות מסמך שחור על גבי לבן, שבו הכל מפורט. המסמך הזה באמת מפרט 3 שלבים, כאשר כל האירוע הזה של הסכם הפסקת האש מתנקז לשלב הראשון. לא ניכנס לכל הפרטים כי זה באמת יהיה ארוך מאוד, אבל בשורה התחתונה נעשו כאן שינויים שחלקם בישראל אי אפשר לעבוד איתם. למשל, החזרת חטופים חיים ומתים. חמאס יכול להיות לפי ההסכם הזה שהוא הסכים לו, והוא כנראה גם ניסח אותו יחד עם המתווכים, בשלב הראשון לשחרר רק גופות, ורק בשלב האחרון של השלב הראשון להגיד, אוקיי, יש לי את החיילות שאני רוצה לשחרר, אבל בואו נסכם על הפסקת אש החל מהשלב השני. למשל, עניין הווטו על אסירים פלסטינים שהוא רוצה לשחרר. הוא דורש שלא יהיה לישראל שום וטו על אף שם של אף אסיר, וזה דבר שבעייתי מאוד מבחינת ישראל. דעתי האישית היא, אחרי שקראתי את המסמך הזה כמה פעמים, ואחרי שיחות עם אנשים שמעורים במסע ומתן, שבשורה התחתונה תמר, אין עסקה טובה. אין עסקה טובה. חמאס מחזיק בחטופים, וככל שעובר הזמן, החטופים, לצערנו, הולכים ומתים. והשאלה כרגע, עד כמה העסקה הזאת תהיה כואבת. שמענו את ראש הממשלה ואת השר גנץ אומרים, אי אפשר לעבוד עם התשובה הזאת. יכול להיות שזה באמת מה שהם חושבים, או שזו טקטיקה של מסע ומתן.
השאלה, סולימן, עם מה כן אפשר לעבוד? בסופו של דבר זה האויב הנורא והמר והאכזר שלנו, שאיתו עושים את המסע ומתן הזה. אז למה מחכים בישראל? להצעות טובות יותר? להמשיך ללחוץ? מה חושבים שיקרה?
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. קודם כל, הצעות טובות יותר כנראה לא יבואו כל עוד שהתנאים לא ישתנו, והתנאים לא משתנים. נכון שיש כניסה לרפיח, אבל זה לא הכניסה לרפיח. ואנחנו ראינו שאין לחץ צבאי מאז שצהל יצא מחאן יונס ומחנות המרכז, ומאז חמאס רק קשיח את העמדות שלו.
אבל העניין הוא, סולימן, שבסופו של דבר בישראל אומרים, אין עם מה לעבוד מצד אחד. מצד שני, כל הזמן יש דילמת רפיח, שהיא דילמה גם שיש בה אלמנטים פנימיים ישראלים. נתניהו יודע שאם הוא לא נכנס לפעולה ברפיח, יכול להיות שאין לו ממשלה. ואם הוא נכנס לפעולה ברפיח, מאוד יכול להיות שאין לו עסקה.
נכון, אני מסכים איתך, ואני חושב שבדיוק הדילמה הזאת, שאת מדברת עליה, תמר, גם יחיא סינואר, שיושב במנהרות בעזה, יודע אותה היטב, ויודע שיש לחץ על הממשלה משני הצדדים. מי שרוצה להיכנס לרפיח, ויודע שהסיכויים אחר כך לשחרור החטופים יהיו קלושים מאוד, ויש מי שאומר, לא צריך ללכת לרפיח, בואו נלך לעסקה, אבל מהצד השני, קרוב לוודאי ממשלתו של ראש הממשלה נתניהו, תתפרק. בשורה התחתונה, לא תהיה עסקה טובה, והבעיה שככל שהימים עוברים, התנאים הולכים ונעשים יותר קשוחים. עד כמה בישראל יגידו, אוקיי, אנחנו נעצור וניקח את העסקה הנוכחית. בימים האלה יש משלחת ישראלית שנמצאת בקהיר, ששוב תדבר על התנאים האלה, אז כנראה שהעניין הזה ילווה אותנו עוד הרבה זמן, אבל בשורה התחתונה יש החלטה שהתקבלה בקבינט המלחמה, שהתשובה הזאת לא טובה. אני שוב יכול להגיד לך ממה שאני מתרשם, ומפרספקטיבה של החודשים האחרונים, התשובות של חמאס וההצעות שלהם לא הולכות ונעשות קלות יותר, הן הולכות ונעשות קשות יותר, ולכן לא בטוח שההצעה הבאה של המתווכות או התשובה הבאה שלהם תהיה הרבה יותר טובה לישראל.
סולימן מסוודה, תודה רבה לך.
תודה.
האזנתם והאזנתם לאודיו. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז. על הביצוע הטכני, נמיר שמואלי, בצוות האורחים יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזין ביישומון, אפליקציית כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים אחר. אפשר ומומלץ גם לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו אף פרק. אותנו אפשר להשיג גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו בשורות טובות.